שחל בתשעה באב ומוצאי שבת מיד מתחיל התענית. אז קודם כל נזכור את הגמרא. הגמרא אומרת תשעה באב שחל בשבת, מעלה אדם על שולחנו בשר ויין ואוכל כסעודת שלמה בשעתו, כלומר בשבת זו לא עושים שום שינוי ושום דבר משנים, לא משנים לגבי האכילה והשתייה, גם לגבי הרחיצה לכבוד שבת. כל מה שאדם רגיל לעשות בכל ערב שבת יעשה שבת זו, חוץ מדבר אחד שאמרו הפוסקים, שלהצטפר ולהתגלח לא טוב לעשות את זה ביום שישי, אלא יקדים יומיים שלושה לפני כן, כדי שלא יבוא ביום שישה באב שהוא מסודר והוא כמו שצריך. עכשיו השאלה, אם יש לנו דין של שבוע שחל בו, כאשר שישה באב חל בשבת, שזה מחלוקת. אשכנזים נוהגים כן לאסור על עצמם, בלאו הכי הם אוסרים על עצמם הכל מראש חודש, כולל רחיצה וכיבוס וכל יתר הדברים. אנחנו נוהגים כמו מרן, שאין דין שבוע שחל בו, וגם לגבי רחיצה וכיבוס רק בשבוע שחל בו, והשנה אין שבוע שחל בו, בפרט שאנחנו בארצות המזרח המצב, מזג האוויר היה יותר חם ואי אפשר היה, גם נהיה ריח לא נעים ויש אנשים מזהים, מותר להתרחץ אבל אסור להתענג. זאת אומרת, אם אדם רוצה לשחות בבריכה וכדומה, לא, חוץ מחולה או מי שצריך את זה בשביל רפואה ומשהו אחר, עליו אחי יימנע מכל דבר שיש בו משום תענוג. מה שיש בו צורך מותר, אבל מה שיש בו תענוג לא. עכשיו יש בגמרא, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת, כשם שנכנס אב ומעטים בשמחה, כך כשנכנס אדר מרבים בשמחה. זאת אומרת, זה כנגד זה. אז באב צריך להיזהר לא להרבות בכל דבר שיש בו שמחה. מה נפקא מינה? דנו הפוסקים לגבי מסע ומתן, מסע ומתן למכור ולקנות סחורה, אז כתבו שממעטים במסע ומתן. מה פירוש ממעטים? הכוונה היא שאם יש לו לקנות סחורה גדולה, זה יגרום לו שמחה, וגם למוכר זה יגרום שמחה. הוא עדין להפך, למכור סחורה זה יגרום לו שמחה, יש להימנע. אבל יש אבל אחד גדול שכתוב הפוסקים, אם יש סחורה שאם הוא לא יקנה אותה עכשיו הוא לא ימצא אותה פעם אחרת. הוא עדין בגד או כל חפץ שאדם צריך לעצמו, והוא יודע שהוא צריך את הבגד הזה ואין אותו במחיר שהוא מוצא אותו, או שאין אותו מצוי תמיד ועכשיו הוא מצא אותו, אז מותר. למה? זה דין דבר העבד, זה לא דין שמחה, זה ההגדרה בהלכה. והנה חינמי, יש חסידים והשם מעשה שנמנעים, כי אין סימן ברכה במה שאדם קונה ומוכר בימים האלה, אבל כדי פרנסתו וכדומה זה ודאי מותר, אין בזה שום בעיה. כל ההגבלה זה לגבי יום תשעה באב בעצמו. אז גם השנה, אפילו שתשעה באב הוא דחוי, זה הרבה טעו, חשבו שאם זה דחוי מותר לביום תשעה באב בצום, אני יודע לטייל, לדבר, או לעשות מלאכות אחרות וכדומה, או לגבי ברכת הלבנה. ברכת הלבנה זה לא משנה מתי חל תשעה באב. תמיד אנחנו לא מברכים עד מוצאי תשעה באב. למה? כיוון שברכת הלבנה יש לנו בזה שמחה. וגם מיעוט הירח הוא שגרם אחד הגורמים של החורבן. זאת אומרת, הכל זה לא קרה ככה. היה שעוד דיון בפוסקים לגבי מה שכתוב בגמרא. אמר רבי יוחנן, אם אני הייתי בדור שקבעו את תשעה באב על החורבן, הייתי אומר לצום ביום עשירי באב. שנה זה יוצא באמת ביום עשירי באב, שזה ראש, יום ראשון. למה? כיוון שככה הגמרא אומרת, שככה היה בזמן בית המקדש, נכנסו האויבים ביום שביעי לחודש אב. זאת אומרת, זה יוצא כמו השנה, זה יוצא מחר. אכלו ושתו ועשו מה שעשו, ולמחרתו גם ביום שמיני באב, זאת אומרת זה גם כולל יום השישי הבא, חמישי שישי, והגיע יום שבת שזה תשעה באב, אז אחרי הצהריים סמוך לערב הציתו אש בהיכל ושרפו אותו, והיה הולך ונשרף כל הלילה של מוצאי תשעה באב, גם למחרת יום ראשון עד הערב. אז אם כן, לכן מרן כתב שבשנה רגילה בתשעה באב, מוצאי תשעה באב, אין לאכול בשר, סור. וגם למחרת בצהריים, אשכנזים נוהגים בצהריים לאכול בשר אחרי הצהריים. אנחנו לא אוכלים כל אותו היום, אבל השנה הדין השתנה, כיוון ששעה באב נהיה מאוחר, הצום תחר ביום, אז ממילא עשירי באב נגמר ביום ראשון בערב. כן, זה פשוט. עכשיו, דבר אחד אני אזכיר עוד לפני שנדבר על הסדר יום, שלא לשכוח גם מי שבא לאכול במוצאי תשעה באב, והוא עדין אדם שלא עלינו חולה, או אישה שהיא פתאום הרגישה לא טוב בהיריון או מדיקה ואנחנו מתירים לה לאכול, אסור לה לאכול עד שתעשה הבדלה. עכשיו יש בעיה בהבדלה. הבדלה היא לא יכולה לעשות על יין, כיוון שאסור לשתות בו יין. אז מה עושים? חמר מדינה או בירה, אבל בירה מי יכול לשתות? בירה הכוונה משהו שמכיל אלכוהול, יכולה לשתות מיץ ענבים, או תשחט כך ענבים, תשחט אותם ותעשה. נחזור לדברי רבי יוחנן שאמר שצריך היה לצום האמת ביום עשירי באב. להלכה מרה אומרת, למה אנחנו צמים באמת בתשעה באב? מפני שתחילת הפורענות, שניתן רשות המשחית להיכנס לבית המקדש ולחלל אותו, כמו שכתוב, באו פריצים וחיללוע, זה קרה ביום תשעה באב. אנחנו הולכים אחרי תשעה באב. שוב המפרשים וגם התוספות יקשו שם, הרי זה לא התחיל רק בחורבן בית המקדש. חמישה דברים הראו את אבותינו ביום תשעה באב. הראשון מה היה? המקרה הראשון שקרה בתשעה באב,
לא נכנסו לארץ ישראל,
המרגלים חזרו לתור את הארץ 40 יום, ואז בליל תשעה באב הם עשו רעש ודיברו דיבת הארץ רעה. כתוב בתורה, ויבכו העם בלילה ההוא. ליל תשעה באב הם בכו, אז כיוון שהם בחרו אז, אמר להם הקדוש ברוך הוא, זה יהיה בחייה לדורות. ועד היום אנחנו, זאת אומרת, זו תוצאה של חטא המרגלים. והאמת, מה הקשר? חטא המרגלים עם חורבן בית המקדש. יש המדרש מביא קשר הדוק. אם לא היו המרגלים מוציאים דיבת הארץ רעה, אלא היו אומרים שבאמת טוב, כמו כלב בן יפונה, שאמר טובה הארץ מאוד מאוד, אז מיד לא היה נגזר עליהם 40 שנה להישאר במדבר, אבל כך אמר אחרי זה, כמספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תשאו את תנועתכם ברמינן. נגזר עליהם שבמדבר הזה יפלו ושם ימותו שנשמור. אז היה משה רבנו בעצמו נכנס לארץ ישראל, כי עדיין לא הגיע הזמנו להתפטר, רק בגיל 120 היו נכנסים לארץ, ומשה רבנו היה בונה את בית המקדש. ואם משה בונה את בית המקדש, אף אחד יכול להחריב אותו. אז יוצא שהסיבה של החורבן התחילה בגלל חטא המרגלים. אז חוזרת השאלה, מה רבי יוחנן? רבי יוחנן היה אדם גדול מאוד, לא גם לא סתם חכם, ראש החכם. הוא אומר, הייתי קובע אותו בעשרי באב. הרי חטא המרגלים היה בליל תשעה באב. תרצו מפרשים תירוץ מדהים, שהמרגלים הגיעו לא בערב תשעה באב, הגיעו ביום תשעה באב למדבר, חזרו מהמדבר. וביום תשעה באב היה מרד, הם הקימו מרד, אמרו, הארץ אשר הלך לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכו', וכלב השתיק אותם, והיה ויכוחים. בלילה, איזה לילה הם בחו? מוצאי תשעה באב הם בחו. לא ב... אז אם כן, רבי יוחנן יוצא מתואם. לפי מה שרבי יוחנן אומר, זה היה במוצאי תשעה באב, כך כותבים המפרשים, ולא בליל תשעה באב. זה כמו השנה יוצא מוצאי שבת, זה היום שבו המרגלים התחילו לבכות וכל העם בכו איתם. ואחרי זה גם כן היה סיפור עם חורבן בית המקדש. אז כל זה היה אז. אם כן, כעת הכל בא על מקומו בשלום. מובן היטב היטב מה שקרה פה. בכל אופן, זה יום של פורענות. יום של פורענות צריך להיזהר בו. אבל השנה זה חל בשבת, אסור בשבת להראות שום דבר של עבד. לכן, כל הפוסקים כתבו. בעיקר חכמי ספרד, שביום שבת ילבש בגדי שבת הרגילים שלו, מה הוא רגיל לעשות בשבת, יעשה גם בשבת זו. לאכול, לשתות, כל שאר הדברים, בשר, יין, כל מה שצריך, הכל יעשה ביום שבת, בלי שום שינוי. אז כך יוצא ההלכה. עכשיו, דבר על הסדר יום, איך צריך לעשות בתשעה באב ובשבת. הרי יש לנו שבת תשעה באב. ביום שבת אסור להיות עציב, ואסור, למשל, אדם רוצה לקרוא את הקינות, שאל אותי אחד, רוצה לקרוא את הפירושים שלהם, אסור. למה? יש אדם שהוא רגיש, יקרא את הקינות, יפקה. אסור ביום שבת לפקות, אפילו שזה יום תשעה באב. אז לא קורה. מותר לקרוא, כך נוהגים, מגילת איכה עם פירוש ראשי, כדי שאדם יבוא ביום תשעה באב, יקרא את מגילת איכה אז יבין מה שכתוב שם. כל הפסוקים, שם הכל זה מדרשים על מדרשים. בלי סוף. אז צריך ללמוד מגילת איכה עם פירושה. עכשיו, יש מחכמי אשכנז שכתבו שביום שבת, מחצות היום, שזה אומר רבע לאחת, אסור ללמוד תורה, אלא ילמד דברים ששייכים לתשעה באב. והאמת למה? אז כתבו, זמנם היו עוסקים בתורה, אז הוא נשאר כמה שעות אחרי זה, עדיין הוא חוזר על הלימוד שהוא למד היום. אז כשהוא למד תורה, נגיד הוא לומד הלכות שבת, ואסור ללמוד הלכות שבת ביום תשעה באב, אז הוא עדיין יש לו איזה שאלות או חקירות בהלכות שבת, הוא הולך לחפש ספרים וכו'. אז הוא יבוא במוצאי שבת, שזה ליל תשעה באב, ויפתח ספרים, ואסור. תורה את אדוני תלמד שיבת נפש, פיקודי אדוני שרים, משמחי לב, ואסור ללמוד תורה ביום תשעה באב. אבל כתוב הפוסקים שאנחנו לא נוהגים כך, כי היום אנחנו לא כאלה שקדנים שאדם כמה שעות אחרי שלמד ילך ויפתח ספרים ויעיין וכו' וכו'. מותר ביום שבת שיש שיעור הלכה, שיעור באיזה נושא שלו, דף יומי, גמרא, מדרשים, הלכות, לומדים הכל כרגיל. בליל תשעה באב וביום תשעה באב אסור ללמוד תורה, ולכן צריך להזהיר את אלה שקוראים תהילים, קוראים תהילים יומי, וכן קוראים חוק לישראל, ואותם שאומרים בפרט עדות המרוקאים, יש להם מנהג ולא יכול להתפלל בלי להגיד פתח אליהו. ביום תשעה באב לא אומרים פתח אליהו, זה תורה, אסור לקרוא תורה, אלא מתחיל המנצח להגיד מנחה, וכן זה הדרך. אז צריך לזכור שתורה לא לומדים, אבל לומדים שהרבה מה ללמוד. יש לך מסכת גיטין, כל הסוגיות של החורבן בית המקדש, קמצא בר קמצא, תרדגותה וכו'. אחרי זה ואת המפרשים על זה, איך נהרגו שבעת בני חנה. וכן, אחרי זה יש לו מדרש איכה, הרבה מה יש ללמוד שם. ולסוף זה ייקח כמה ימים. ויש לו גם בירושלמי, מסכת תענית, שם יש דברים שלא מופיעים אצלנו. ובתלמוד ירושלמי כן מופיעים על כל מה שאירע בחורבן, וזה דברים מעציבים, זה לומדים ביום תשעה באב. וגם הלכות אבלות, לא עלינו לא יבוא ולא יהיה, אין אדם בעולם שלא יפגוש הלכות אבלות בחיים שלו, הוא לא יודע מה לעשות, מה זה דיני עונן, מה מותר, מה אסור, מה זה דיני אבלות, שבעת ימי האבל. ואין הלכות היום בעולם של אנשים ממציאים דברים כמו דיני אבלות. למשל אומר אבל אסור לו לאכול בשר 30 יום, לא נכון. עונן אסור לו לאכול בשר, שלא קבר את המת הוא לא אוכל בשר, אבל אחרי שקבר את המת יכול לאכול בשר. לא מצווה להרבות, אבל אם הוא צריך את זה, מותר לו, או אין לו משהו אחר לאכול, אין איסור. לכן צריך ללמוד הלכות אבלות. באבל אסור לו, יותר גרוע מהכל, שמספרים סיפורים. מה עושים היום? מביאים איזה דרשן, סליחה שאני אומר חצי ליצן, הוא יושב, מצחיק אותם, הוא אומר שזה מצווה, אני מנחם את האבל, חמור שבחמורים. למה אני קורא לו חמור? כיוון שכל מצוות האבלות לא עלינו, הוא צריך לשבת האבל בשבעה, שלא יבוא ולא יהיה, ולהוריד את הראש ולדעת שהוא עשה עבירות, בגלל זה מת, לא מת. ואפילו היה אבא שלו בן 110 וזקן וחולה ושוכב במיטה, עצם זה הוא היה מכפר עליו, אבל עכשיו שהוא נפטר זה קרה אסון במשפחה. מי שהיה מגן על המשפחה הלך, כמו שאהרון הכהן קראנו בשבת, מת אהרון, הסתלקו ענני כבוד. אז האבן צריך להיות עצוב וחושב על העוונות שלו. ונכון שמותר לי לנחם אותו. מה זה מנחם? הוא בוכה, כואב לו. לא לכם, אלה שאחד שאשתו בצערותו נשתרה עליו, זה כואב, שיהיה לו ילדים קטנים, אז הוא יושב בוכה. זה באמת אבל, זה מצווה לנחם אותו כמו כל אבל. וכן מת לו אבא, והיה לו אבא גדול מאוד שהיה מפרנס אותו והיה מלמד אותו תורה והיה מפורסם בתורה, ומצווה להתאבר עליו. זה מצווה לנחם אותו, להגיד לו שזה דרך העולם, והשם נתן והשם לקח, וזרח השמש ובא השמש, ולהגיד לו דברי עידוד, אבל לא דברי צחוק ועיתול, זה הרבה יותר חמור. וכן לדעת הלכות, מה צריך לעשות בלוויה, מה לא עושים, מה כן עושים, מה עושים עד שעת הקבורה של המת, איזה דינים חלים עליו, איזה דינים לא חלים עליו, ומה קורה אם הנפטר הוא בחוץ לארץ וקוברים אותו שם ולא פה, האם עדיין, האם חל עליו דיני אבלות או לא חל עליו דיני אבלות. שבעיה לא פשוטה. נתן לכם דוגמה, היה לי סיפור פעם בשכונה, נפטר איזה יהודי יקר מאוד, הכרתי אותו, יש לו שני בנים והם יהודים צדיקים ותלמידי חכמים, אבל מה לעשות, לא כולם יודעים הלכות של אבלות. דפקו לי בדלת בליל ראש השנה ושאלו מה הם עושים עם הקבורה. אמרתי להם שילכו לחברה קדישה ובקשו מהם לקבור אותו ביום ראש השנה. למה? היה יומיים ראש השנה ואחרי זה יום שבת, שלושה ימים ידינו אותו, איך יהיה? אז הלכו, שמעו בקולי, הלכו. עכשיו אני הסתפקתי, מה הם עושים עכשיו? הם מתפללים, לא מתפללים, היום ראש השנה, מחר, עד שעת הקבורה, הם חייבים לשמוע תקיעת שופר או לא חייבים לשמוע? הרי אונן לא מצטרף למניין, הוא שותה בלי ברכה, לא מברך ברכת המזון, לא עונה קדיש, כלום, כי הוא איננו. אנשים לא יודעים את ההלכה, צריך לדעת ההלכות. מתי ילמד אותם? ביום תשעה באב, ואז ידע. אחרי זה מה היה? היה עוד בעיה? לא, אז אחרי לא עצו חבר קדיש, שלחתי אותם לאיזה מישהו מזקה שיטפל בזה, גם הוא לא הצליח. חזרו אליי עוד פעם, כל שעתיים היו באים מסכנים אליי והייתי מקבל אותם, עונה להם. אז שאלו אותי מה הם יעשו עם שופר, אז אמרתי להם, אם יש סיכוי או החלטה שהם קוברים את המת, אז הם ישם דין עונן ואסור להם לשמוע שופר ולא יש להם איזה חובת שופר. אחרי שיקברו אותו אז ישמעו שופר, אבל אם אין סיכוי ומשאירים אותו, אז הם משאים דין עונן. אז עדיין אין עליהם דין עונן, כיוון שהם לא יכולים כעת לקבור אותו, אז אין נפקא מינה של מה אני מגביל אותם. אז הם יכולים כן, זה צריך לדעת ההלכה. כיוון אם יש סיכוי, בוא נגיד 50% שהם הולכים לקבור אותו, אז הם משם דין עונן, כי הם צריכים לטפל בענייני הקבורה. אבל כאשר לא מטפלים בענייני הקבורה וענייני הקבורה כבר זאת אומרת נדחו, אז הם עדיין, הם, אין עליהם דין עונן. למה? כי הם לא צריכים לטפל בזה. אז מי יודע את ההלכות האלה? מי שלומד אותם. אם לא ילמד אותם, איך ידע? וכן, אז זה הדרך. כמה הלכות יש לנו? לגבי שנה, מתי עושים את, את ההזכרה? בית חודש, יש כאלה עושים גם בית א', וזה טעות. צריך לעשות בית ב'. ולמה לא בית א'? כי הם עושים בית א' את העיקר, בית ב' לא מחשבים. בעיקר הדין של הנפטר זה ביום מלות לו י"ב חודש מפטירתו. ואנשים לא יודעים את זה, גם חכמים לא יודעים את זה. וכן כל מיני דינים, הלכות, יש בלי סוף, בחול המועד. אם קורה מקרה, מה הדין בחול המועד? הרי אין שבעה, רק אחרי חול המועד. אבל מה הדין בינתיים? מותר, מהו מותר, מהו אסור? יש עליו הגבלות, אין עליו הגבלות, מה כן, מה לא? זה פשוט. מה קורה בשבת? שטר לא מת בשבת, מה הוא עושה? זה קורה, דברים שקורים.
הרב יגיד לנו עכשיו.
אז, אני לא אגמור כל הלילה. מה יגיד לנו עכשיו? אז מה עושה בשבת? בשבת, אם קורה לו מקרה כזה, הוא צריך להתפלל ערבית של חול. לפני צאת השבת, זאת אומרת, לפני השקיעה אפילו, יתפלל ערבית, ויעשה גם הבדלה, כי בשבת עדיין אין לו דין עונן, ואחרי זה שיצא שבת, בצאת השבת, נחל עליו דיני עונן. ואז הוא... אז הוא אומר תפילה של חול, אם אתה חוננתן בשבת. יש לנו גמרא מפורשת בברכות. רב מצלה של ערב שבת בקודם השבת, בערב שבת. זאת אומרת, היה מתפלל פלג המנחה. זה קודם הזמן. וכן בשבת עצמו לא היה מניין, אז היו מתפללים מוקדם. אני זוכר עד היום, מלחמת סיני. אני לא יודע אם אתם זוכרים. זמן מלחמת סיני, זה היה שנת תפשין יוצאים, יוצאים, לא זוכר כבר. כן, חושב שזה. קיצור, אז היה ההפעלה, הימים של ההפעלה, והיה צריך, אי אפשר היה ללכת בדרך, בלילה. מה עשו כולם? כל בתי הכנסת פללו מוקדם. וביום שבת, עשו לפני השקיעה ברבע שעה, התפללו ערבית של חול, אבל הזהירו אותם לא לעשות הבדלה ולא להדליק אש ולא כלום עד צאת השבת. אז הלכו הביתה, כולם התפזרו בשקיעה, למה חושך, לא רואים כלום ברחוב, אין פנסים, אין רכב, והרכבים צבעו את המכוניות האורות שלהם בצבע כחול כדי שלא יזהו אותם מטוסים וכדומה, כי חששו מכל מיני מקרים. אז אם כן, צריך לדעת, יש הלכות שאדם צריך לדעת אותם מה הוא עושה במקרה חירום. אז זה ההלכות שאדם צריך ללמוד. כל זה אני אומר כדי שתלמדו אותם ביום תשעה באב, והלוואי שלא נצטרך. אבל לפעמים יש אדם שבא ושואל, אז צריך לדעת מה אתה עונה לו, מה אתה אומר לו, מה צריך כן לעשות, מה לא עושים, ואיך מונים 30 אם חל בתוך חול המועד, האם מהיום של הפטירה או מהיום של מוצאי חול המועד, ויש חילוק בין אם זה אבא ואמא לבין אם זה שאר קרובים. שאר קרובים זה נגמר באמת ב-30, אבל אבא ואמא לא. אבא ואמא זה 30 יום מלא, ולא לא רק 30, 31, רק ביום ה-31. ואיך סופרים 31? מאימתי? זה כל זה צריך ללמוד ולדעת. אז אני חוזר כעת על סדר יום שבת עצמו. כל זה גלשנו מיום שבת. יום שבת עצמו אדם לומד הכל רגיל, לא מה ששייך, לא חייב מה ששייך לאפל. אבל הלכות תשעה באב, הוא רוצה לדעת אותם, מותר לו ללמוד בשבת, עד רבה, כדי לדעת מה יהיה מותר, מה יהיה אסור ביום תשעה באב. מגיע הערב, הוא עושה את הסעודה. את הסעודה אנחנו נעשה, מותר לאכול בשר, עופות, מה שאתה רוצה. הטוב ביותר, שאדם בבוקר יאכל את הבשר החמי, הרגיל, אבל לערב ישאיר, יעשה עוף עם אורז. דרך טוב ביותר. אורז זה דבר שמצביע ונשאר בגוף ויכול לצום כמו שצריך. אבל לא חמין דבר שהוא כבד. וגם עוף, דבר קל. יאכל עוף, ויכול להיות שיהיה חם גם, ביבש וחם, חמם אותו על הפלטה ויאכל אותו. עד מתי אוכלים? עד 7:30 בערב. היה איזה אחד פלפל ברדיו, מתי שקיעה, מה אתה משקיע את האנשים? אנשים שקיעה, לא שקיעה, אנשים יודעים מה זה שקיעה. תגיד להם שעה מוקצבת, 7:30. עד 7:30 אתה אוכל ושוטה רגיל. אחרי 7:30 תפסיק, צחצי השיניים, תעשה מה שאתה רוצה, ברך ברכת המזון, שלום על ישראל. עכשיו יש לו איזה 15 באמצע, וזה לא מתחיל מ-7:30, אלא 7:35, 7:36, יש לו עוד 15 פלוס, שזה באמצע. עדיין לא מתחיל הילד. אסור להחליף בגדים. אסור. אז הוא צריך אחרי, בוא נגיד שיגיע, יהיה 7:50, ואפילו בוא עוד 2 דקות אחר כך, 8:50, אז יחליף את הבגדים שלו בבגדי חול. עכשיו, אסור לו ללבוש בגדים מכובסים. זה צריך לזכור. אם אתה רוצה ללבוש חולצה אחרת או מכנסיים אחרות, אסור לך לקחת אותם אחרי שהתקפסו. אם אתה רוצה, אתה צריך להכין אותם ביום שישי ללבוש אותם חצי שעה. כי בתשעה באב עצמו גם, ובליל תשעה באב, אסור ללבוש בגדים מכובסים. חוץ מבגדי זהה, כמו גופיה והשאר, וגרביים וכדומה, אלה נקראים בגדי זהה, שאם יש להם ריח לא נעים, יחליף אותם, מותר. גדול, כבוד הבריות, ואין בזה הנאה. עיקר ההנאה זה בגדים חיצוניים שיהיו משומשים. זה לזכור. ועדיין לא יושבים על הארץ, זה לא מתחיל האבל, עד שעבור חצי שעה מהשקיעה. כלומר שיהיה בטוח 8:08. תזכרו, 8 זה המספר שלנו. 8 דקות לפני 8 אתה כבר יכול להחליף בגדים. ואתה לא עושה מלאכה ולא מתחיל את האבל רק ב8:08. אז אתה צריך להגיד, וגם האישה, אתה לומד אותה לומר, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, בין קודש לחול, סליחה. ועשרת השם יהיה חג. יהיה חג. בין קודש לחול. ואז אתה יכול לעשות מלאכה, אבל לא לפני אפילו 8:10, 8:08, יש בזה, זה בסדר כבר. ואז הולך לבית הכנסת, לוקח איתו את הסידור עם סדר הקינות, לא לשכוח. וכדאי לקנות, כל אחד יקנה לעצמו סידור, שיהיה לו סידור, שידע מה להתפלל. באים לבית הכנסת, ואז לא יושבים על הספסלים, אלא יושבים על הצטבה, על דרגש, על איזה מחצלת, שטיח, על הקרקעית של ארון הקודש, לשבת כמו אבל. ואז מתחילים תפילה, מתי שהציבור יחליטו, מתחילים תפילה, אומרים על נערות בבל, האזינו השמיים והדברה, זה שירה של יום תשעה באב, כשמת תוכחות, ומתחילים תפילת ערבית. לא מנגנים בתפילה, קוראים את זה ככה, בסופה רפה, קוראת ראש.
מחבים שערות?
רגע, זה ערבית. אחר כך, אתה מתפלל ערבית, תפילת העמידה, אתה צריך לזכור שלוש דברים מוסיפים בעמידה. אתה חוננתן. אחר כך, בברכת תשכון, נחם השם את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. כי אתה השם באש יצאתה וחותם. ברוך אתה השם. תשב שם. למה אתה עומד? אתה מסתיר לאחרים. תשבו, תשבו, תשבו. יש מקומות. אז יגיד, יחתום, ברוך אתה השם, מנחם ציון בבניין ירושלים. בסידור של האשכנזים כתוב, מנחם ציון ובונה ירושלים. אז זה שני דברים. גם מנחם, גם בונה. אבל לא חותמים בשתיים. בגמרא כתוב, חותמים באחד. מנחם ציון, איך הוא מנחם אותנו? בבניין ירושלים. זה החתימה לכל התפילות של יום תשעה באב. רק בערבית שמוצא תשעה באב אומר תפילה רגילה. זה שתיים. שלוש אומר עננו. אבל מי שחולה ולא מתענה לא אומר עננו, שלא יהיה שקר. אחרי זה גומרים תפילה.
את הנחם יגיד?
מה רוצה?
את הנחם יגיד? מי שלא צם?
כולם אומרים לכם, בדי. זה, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אחד כתב לי היום שהוא חולה והוא לא צם, אז האם מותר לו השבוע, מחר בלילה, לברך ברכת הלבנה? יענו, אצלו אין תשעה באב בכלל. מה זה קשור? האבל הוא אבל. יש לו בעיה אישית שהוא חולה, אז הוא אסור לו לצום, אבל לא שיתבטל תשעה באב. התשעה באב קיים, מה לעשות? כל עוד לא נבנה בית המקדש. עדיין, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרה בימיו. עכשיו שימו לב, אני רוצה שיהיה ריכוז. כאן יש בלגן גדול עם הסיפור הזה. אני אגיד לכם איך זה מתחיל. זה מתחיל מזה שהפוסקים כתבו שאסור לומר קדיש תתקבל אחרי הקינות, לא בערבית ולא בשחרית. לא אומרים תתקבל. אנחנו לא רוצים שהקינות יישארו בשמיים, יישארו זה, יתבטלו. זה צד אחד של ההלכה. הצד השני אומר, באים חכמי הקבלה, בא רבנו ארי, זכותו תגן עלינו, שהשבוע היה הפטירה שלו, ואומר, אתה לא יכול לשנות כלום מהתפילה. אתה צריך לומר, תתקבל. בכל התפילות. אז מה אני עושה? כדי להינצל מכל הבלגן הזה, מיד אחרי העמידה, אני יודע שיהיה בלגן בבית הכנסת, יעשו רעש. החזן אומר יהי שם, ואומר התגדל והתקדש, ואומר קדיש תתקבל. יצעקו עליו, תמשיך. תהיה אתה חזן. תביא תתקבל, ויש למה, עושה שלום במרומיו. גמרנו, מכבים את האורות. עכשיו, לא הכיבנו את האורות, למה? צריכים להתפלל בסידור. מכבים את האורות. מה שאירים, איזה אור פה ואור שם, לפי גודל בית הכנסת, כדי שאנשים יוכלו לראות מה כתוב בסידור, ויושבים על הארץ, ואומרים, במי אבכה וכף אכה. עכשיו צריך לדעת עוד דבר אחד, כלל. כלל ברזל. יותר מהקינות, אני יודע שיש הרבה אנשים שאוהבים לקרוא את הקינות. הוא זוכר את זה מבית אבא, זוכר את זה מחוץ לארץ, זוכר את זה, אני לא יודע מאיפה. אז הוא חושב שעיקר תשעה באב זה אמירת תינוק. עיקר תשעה באב זה אמירת מגילת איכה. זה החיוב. אחד בלילה ואחד ביום. לכן מיד אחרי העמידה בהקדיש, אז הוא אומר למי אבכה וחפכה, מסיים, ואיכה ישבה בדד הכונן. מתחיל איכה ישבה בדד. קוראים את זה בלשון במנגינה של נגי ובכי, ואפשר לחלק את זה בין הציבור, אבל שיודעים אנשים שיודעים לקרוא, לא אנשים שקוראים את זה עם שיבושים, מלא טעויות, מה שאתה שומע היום, נורא והיום. אז קוראים את כל מגילת איכה. זכור השם מהיה לנו, אומרים כולם יחד. מסיימים, אז קורא החזן, אז בחטאינו הרב מקדש, בעוונותינו נשרף היכל, מחבק גם את האור, האורות הקטנים שנשארו, משאיר אור קטן שאנשים לא יקשדו אחד בשני, והחזן עובר, אחינו בית ישראל שמעו, שאנחנו מונים ביום חורבן בית מקדשנו, ובוכה, שריפת היכלנו, פיזור עם הקודש מירושלים עיר הקודש ועוד. ואומר הכל ואומר היום אלף ו 4,954 שנים לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו. לא ממשיך, אוי לי על גלות השכינה, אוי לי על זה, אוי לי על זה. ואז זה אחרי הקינות, איכה והקינות, זה בסוף. ואז מדליקים את האור ואומרים, ואתה קדוש. מוצאי שבת אנחנו, אז יהיו כאלה שיצעקו, שובה השם, בינועם, לא אומרים לא בינועם, לא שובה השם, לא אומרים את זה. אלא מיד אחרי הקינות והבכי, אומר ואתה קדוש. משה,
מה קורה?
משיקו, מוישלה. אז מיד אומר בל פה לישון, יופי. כן, אז איפה היינו?
ואתה קדוש.
למה אומרים ואתה קדוש? כדי לגרש את המזיקים. המסתינים שומעים בכי ושומעים קינות, באים רוצים דינק. כדי לבער אותם אומרים קדושה דסדרה. למה? יש שם בתרגום מקבלים דן מן דן, שאתה אומר את זה אתה מבטל אותם לחלוטין, מעוקר אותם מהעולם. ואחרי זה אומר החזן, במקום תתקבל, תהו עתיד, קדיש הגדול זה נקרא, תהו עתיד בהדתה אלמה, שכללה היכלה, ומבנה קרתה דירוש דם, ומעיקר פולחנה דאליליה. וישיב קודשה בריחו, להדרה וזיווה ויקרה, ועונים אמן, להיכון יומיכון וכו'. סיים דאמירן באלמה ואמרו אמן, ושמע בסידור תתקלה חרבה וחפנה ומותנה כולי, אומר עדי מבננה ומנכון מעל עמי ישראל ואמרו אמן. יש למה? לא אומרים תתקבל, פה אסור לומר תתקבל, ואם אמר תפסיק אותו. מיד אחרי זה אומרים שיר המעלות, קדיש של יתום, יתומים אומרים, ועלינו לשבח. מסיימים, לא אומרים לא שבוע טוב ולא שלום ולא שום ולא לילה טוב ולא כלום, אלא הולכים בבתיהם. ואסור לטייל בליל תשעה באב, אנשים נוהגים לטייל, כי לא אומר אני הולך לכותל שם, מה השם מרחם, אסור ללכת לשום מקום. אז אם היה הכותל, היו באים לבכות שמה, ולא מטיילים בין פטפטים, ואחד פוגש את השני ואומר לו שלום, עכשיו הבעיה בטלפון, צלצל אליך, שלום, תגיד לו שלום, שלום. כתוב בגמרא שאל תגיד, או לא אומרים שלום ביום תשעה באב, אבל אם פגש אותו עם הארץ ואמר לו שלום, צריך לענות, אבל אסור לענות. כתוב בגמרא, יענה לו בשפה רפה ובכובד ראש. היה פעם חכם אחד בירושלים, דרש את זה ברבים, שמע את זה עם הארץ, אז חזר על המילים בשפה רפה ובכובד ראש, הלך ברחוב, פגש אותו חבר שלו, אמר לו שלום לך, אמר לו בשפה רפה ובכובד ראש. מה הוא אומר? אמר לו ככה הרב אמר לי. הלך לרב, מה זה, מה הוא אומר? לא הבנתי מה הוא אמר לי, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ שלום, ככה, כמו אחד שהראש שלו כואב, כמו אחד שהוא באמצע לבכות למישהו אומר לו שלום. אז ללך לביתו, או הגים ללכת לישון, יש לוקחים אבן, שמים תחת הקרי, כדי לזכור את ירושלים. אבל תלוי כל אחד לפי מצבו הגופני, הרפואי, כדומה. עכשיו,
להסיר את המפות ואת הפרוכת.
עכשיו, אולי אתה תמלא את מקומי, יהיה טוב. קיצור הדברים, למחרת בבוקר, באים לבית הכנסת. ואז מגיעים לשם, מתפללים. אז יש מנהגים שונים, פה רבותיי, זה סיפור מסובך מאוד מאוד מאוד. למה זה מסובך? כי המנהג היה בכל הארצות, גם של אשכנז, גם של המזרח, שלא היו מניחים תפילין בשחרית, אלא במנחה. אבל מלפני 300-400 שנה בירושלים התחילו להניח תפילין ביום בבוקר בשחרית כרגיל. ובא הרשש ואמר שלא משנים שום דבר, אלא צריך להניח תפילין כרגיל, אבל לא ללכת ברחוב עם תלית ותפילין. זה לא. כיוון שרוב העולם לא מניחים. אסור לי להיות שונה מהם. אז באים בית הכנסת ומתפללים שם, מניחים תפילין, ציצית, תפילין, גם תפילין דרבנותם, כל. והתפילה, לא משנים מהתפילה כלום. מתחילים אלוקנו, אדון עולם אפשר לומר, שנוהגים כל יום, אז נגיד אדון עולם, בלי ניגוד, קרא אותו כך. ומתחילים מאלוקנו עד סיום העמידה. העמידה אומר עננו ואומר נחם ועננו. מגיע, גמר את העמידה, חצי קדיש. חצי קדיש, מוצאים ספר תורה. קוראים שלוש עולים. כי תוליד בנים ובני בנים. לא צריך להכין את הספר תורה. זה מאוד מעניין. אנחנו בשבת נקרא פרשת דברים, ובמנחה והתחנן, בפרשת והתחנן זה מופיע. כי תוליד בנים ובני בנים ונושמתם בארץ. ואז קורה, והשלישי עולה, אחרי שגמר, השלישי צריך שיהיה איש מלומד, לא מספיק תמיד חכם, אלא אחד שיודע לקרוא כמו שצריך את ההפטרה. את ההפטרה יאמר אותה בניגון של איכה, של תשעה באב, פסוק פסוק. יש שם פסוקים קשים מאוד. כשמען אנשים דבר השם, ולמד נא בנותיכם נהי, וישר ראותה קינה, שיטות, כמה בגיתי עלי הגון, עלי בלבי, מי יתן ראשי מים ואין לי מקור דמעה, אומר ימיה הנביא. לכן צריך להגיד את זה בכובד ראש. היו נוהגים בחוץ לארץ, בכל מדינה ומדינה, מתרגם את המדרשים שעל הפסוק בשפה, הלו, בשפה של המדינה. למה? כדי שאנשים יתעוררו, יבכו. מה יש לבכות ביום תשעה באב? מי שבוכה, זוכה ורואה בנחמתה. כל דמעה שיורדת מקרבת את הגאולה. תדעו, כל דמעה שאדם מוריד. אז קורא את כל הסדר, גומר. עכשיו שמוצאים ספר תורה, לא אומר הוא לא אומר את כל הפסוקים שאנחנו אומרים, אלא אומר קינה. במקום אשרי העם איך הזהב יועם, במקום גדלו המוננו נפלה עטרת ראשנו, וכן על זה הדרך. אז יש שם הקינות שאומרים אותם הוצאת ספר תורה.
גם לא עושים הגבה?
הרי הוא מוציא אותו סגור, הרי זה מוציא, עושה הגבה. היה מנהגים שונים, וכל מיני מנהגים היו גם בהוצאת ספר תורה. אחרי זה היו שמים ספר תורה על הארץ, או לוקחים בן אדם יושב על הארץ, שמים את זה על הגב שלו, והפוסקים כתבו שזה לא כבוד. אז אנחנו היום שמים את זה על הטבע כרגיל, אבל יש סמך למנהגים האלה, מופעים בהלכה, מוזכר בהלכה. קיצור הדברים, גומר את ההפטרה ואומר חצי קדיש כרגיל, כמו שאומר בכל יום שיש הוצאת ספר תורה. אחרי זה מתחיל אשרי יושבתך. הפסוק הוא בא לציון, אין לומר אותו. מעשה הוא בא לציון, אפשר לומר, תאמר אותו בלחש. למה? אם תאמר בקולם יצעקו עליך. אבל יש בזה סוד. הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ויעקב נאום אדוני. עד פה. ואני זאת בריתי אסור לומר. למה? אין ברית, ברית זה שואה על הקינות. אז לא אומרים ביום תשעה באב ואני זאת בריתי, אלא מתחיל ואתה קדוש.
הרב, מחילה, הכהן והלוי בישראל שומעים לספר תורה, הם חייבים לצום.
חכה רגע, נגיע לזה. גמרנו, אומר קדיש תתקבל, כי לא אמרנו קינות, אמרנו רק את הקינה שיוצאנו את הספר תורה. גמרנו, המשיך את התפילה עד עלינו לשבח ומוציא את התפילה. זה מנהג ירושלים. אבל יש מנהגים אחרים. יש, כמו שאמרנו, שלא יהיו מניחים תפילין בכלל בבוקר. אז איך עושים בית הכנסת? תעשה אתה, אל תהיה שונה מהם. ואם בבית הכנסת שאתה מתפלל תברר שמה לא מניחים תפילין, אתה תניח בבוקר בבית בצנעה, ותאמר איתם שמע ישראל, בחות השחר שמע ישראל, תחלוץ אותם, תקפל אותם, ותבוא לבית הכנסת. תבוא לבית הכנסת. פלל כמו כולם, מה שכולם עושים תעשה. עכשיו, יש כאלה שאחרי העמידה, לפני הוצאת ספר התורה, מוציאים את התפילין. עד היום יש בתי כנסת כאלה בירושלים גם, מוציאים את התפילין, מקפלים אותם, ואז החזן עומד ואומר האזינו השמיים והדברה. למה? בזמנם לא היו אומרים שירת הים. במקום שירת הים היו אומרים האזינו. באו חכמי הקבלה ואמרו לא, אל תשנה כלום מסדר התפילה. אז אמרו את השיר משה, עכשיו אומר את האזינו. זה המזמור שייך ביום זה. עשינו שף שמה, שף שמה, תעשה טובה. שף שמה, כן, שם, שם. כן. שמע מה אני אומר לך. שלוש פעמים צריך לחזור כל דבר. כן. בקיצור, אומר האזינו. האזינו, ואז מתחילים את הסדר הקינות. קינות, תדעו רבותיי, לא לזלזל בשום קינה. כתבו אותם גדולי העולם. יש מתקופת הגאונים, יש לפני כן, רב תו יומי, וכן על זה הדרך. יש לנו את וארץ שפל רומי בחודש החמישי, זה כתב רבי שלמה בן גבירול, היה גאון אדיר, ידע את כל השעס, את כל ההלכות, היה גאון גדול. ויש גם פיוטים שכתב רבי יהודה הלוי, יש פיוטים שכתב הריבש, רבי יצחק בר ששת, היה מגדולי הראשונים. יש פיוטים שכתב רבי דוד קמחי, הוא היה לפני 900 שנה בספרד, הרד"ק. אז זה כמו דוק וחוג אשור וכו', הוא רמז את שמו, כולם רמזו את שמם. יש רבי יהודה הלוי ועוד, לא לזלזל בשום פיוט, שום קינה. חוץ יש קינה שנוהגים, יש מקומות שאומרים אותה על הריגת זכריה הנביא, יום אחפי הכבדתי, אנחנו לא אומרים אותה. למה? כתב רבנו חיים פלאצ'י, שאיך תאמר את זה? זה מי הרג אותו, את זכריה הנביא?
יהודים.
הרגו אותו יהודים. אז אתה מזכיר ביום תשעה באב כתרוג שיהודים רצחו, כמו שכתוב במגילת איכה, אם יארג במקדש אדוני כהן ונביא, היה שבת ויום הכיפורים, עמד על אבן אחת סלע בהר הבית והוכיח אותם שהם עובדים עבודה זרה, סקלו אותו באבנים והדמו מפעפע. לכן אנחנו את הקינה הזו מדלגים עליה. יש קינה על שבעת בניה, חנה ושבעת בניה, קינה על בן ובת של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, וזה חיברו אותם קדמונים גדולי העולם. לכן יזהר באמירת הקינות, הכל כמו שצריך. אחרי זה סיימים את הקינות, אומר קדיש הגדול. מה זה קדיש הגדול? כמו שהיה בלילה, דעו עתיד לחדתה אלמה, ואחריו תתקלה חרבה וחפנה. אומר גם, אומר את זה עוד פעם זה אחרי הקינות. והקינה הכי שנחוצה, אלה הזכרה והנפשי עליי אשפחה, שם הריגת עשרה הרוגי מלכות. יאמר את זה לאט לאט עם בכי ויוריד דמעות על עשרה צדיקים שנהרגו. משה, חבל על הנשמה, חבל. הישן בבית המדרש, תורתו נעשית כרעים כרעים, שנאמר כרעים תלביש נומה. זה דברי הגמרא, העתיק אותם הרמב״ם והעתיק אותם מרן בשולחן ערוך יורה דעה. חיזהר. אז יאמר את הסדר הזה כמו שצריך, הכל על הצד הטוב ביותר. סיימנו את התפילה, סיימנו את הקינות, יושבים וקוראים בספר איוב. ספר איוב, לא ספר איוב רגיל שתיקח מהארון תנ"ך ותקרא, אסור, אלא קוראים מהספר שיש בקינות בסידור של תשעה באב. למה? יש פרקים שמדלגים אותם ויש פרקים שאומרים אותם. זה הסדר, סדר איוב. אחרי זה שהיו נוהגים אז לומר, היום הרבה דברים השתנו. יש כמו מדרש על חנה ושבעת בניה, והכל באיזה מנגינה, באיזה בכי, שומעים, קוראים את זה. אחר כך יש על זכריה, הנביא, ועוד, תשמה. עד בן ובת של רבי ישמעאל, יש מדרש שלם. קוראים אותו, וקוראים אותו גם בלשון ערבית, או בפרסית, או בצבעים. ניגון מיוחד, כדי שאדם ישבר את ליבו, ויקנע היום הזה, יבין שהיום הזה הוא השורש של כל הגלות, כל הצרות שיש לנו היום, זה תוצאה של יום תשעה באב. אכן, נזהר בזה. וכדאי להשתדל להישאר בבית הכנסת עד חצות היום, רבע לאחת. זה לא משתנה, כעת זה עומד רבע לאחת. חצות הלילה, חצות היום, רבע לאחת. ואז לומדים שם, מביא חכם, אם אין חכם, תהיה אתה חכם. מקום שאין איש, תשתדל להיות איש. תקרא מסכת גיטין, כל הסוגיות שם יש, ותפרש אותם, שאנשים ישמעו וידעו. תיקח תלמוד ירושלמי, תפתח מסכת תענית, יש שם כל המקרים של החורבן, תקרא אותם. תיקח מגילת איכה את מדרש רבה על איכה, איזה דברים יש שם, כל מה שקרה בבית ראשון, מה קרה בבית שני. בקיצור, יש הרבה מה לומר. גם אם מתפלל בנץ החמה, וגם אם מתפלל מעניין של תרח, שלפני נץ החמה, יש לו הרבה מה ללמוד עד חצות היום. עכשיו, יש הרבה קוראים קינות, הוא לא קרא קינות בבוקר, הוא קורא אחר הצהריים. זה לא ככה? אתה הופך סדרי העולם. העיקר האבל זה בלילה, וביום עד חצות. אחרי חצות, אנחנו קמים מהארץ, מחזירים את הפרוכת למקומה, ואת המפות. עכשיו לא לשכוח בבית כמה כללים לגבי הבית. במוצאי שבת, 10:50, או 8:08, לסלק את המפות מעל השולחנות. כל המפות. למה? אפילו המפה של בית המקדש לא היה. עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו. מה זה ביצע? קרע את הבגד שלו כביכול. אז את הפרוכת קרע. לכן אנחנו מסלקים, אסור שיהיה מפות על השולחן. בתשעה באב, מתחילת הלילה. לכן גם בבית, לא להדליק אורות הרבה. מעט, אור אחד. שלא יהיה הרבה אורות. או מנורת לילה, ייקח מנורת שולחן, ויקרא בה שמה מה שהוא רוצה לקרוא. זה מה שיעשה. אז, אחרי חצות היום, מותר ללמוד מדרשים של נחמה. מה זה מדרשים של נחמה? תיקח ספר ישעיה. יש שמה, אם זה פרק מם, נחמו נחמו עמי, זה בשבת שאחרי זה בעזרת השם נקרא אותו. תקרא את הפירושים של רד"ק, אברבנאל, רבי אברהם אבן עזרא, המצודת
דוד,
ראשי, זה דברים נפלאים מאוד, קרו שם. אחרי זה ההפטרה שאחרי זה, ותאמר ציון עזרני השם, אחר כך, אנוכי אנוכי ומנחמכם, אני הסוערה לא נוחמה. וכן זה הדרך. את כל ומדרשים על ביאת המשיח יקרא, ילמד. כך ספר עטרת ציון, יש שם פרקים שלמים על גלות וגולה, יושב ילמד אותם כדי לעודד ולחזק את הלבבות והאמונה בביאת המשיח. הגאון חידר כותב שהיה מנהג, עד היום יש אותו, שאנשים היו קונות ציד וצבע ומביאות מברשת ציידים, היא הופכת להיות צבעית ביום תשעה באב. אחרי חצות היום מתחילות לצבוע את החצר, את הכותלים. אז זה אסור, יום תשעה באב. אז אמרו להם, אסור. מה? אסור? למה? אמרו שהמשיח נולד. אה, לא יבוא משיח? אמרו לא יבוא משיח. המציאו שמועה שלא יביאו משיח. אמרו להם, תעשו. כן. כדי שיאמינו בביאת המשיח. לכן, אם הם צובעות, לא נגיד להם. אם הם שואלות אותנו, נגיד להם, לא צובעים. יום תשעה באב לא צובעים. מחר תצבעו. אבל אם הם לא שואלים אותך, והם עושים תשתות. למה? אותה דבר, הם הולכים לבשל, נשעמם לה, מה אתה עושה מסכנה לביצום? אז היא הולכת, רוצה לעשות כל מיני הפתעות הלילה, להכין בורקס, להכין זה, להכין זה. אז היא עובדת, עושה, שתעשה.
זה התמימות. התמימות שלהם, האמונה
כן, שלהם. כן, כן. צריך לדעת שיש דברים שצריך לשתוק, לא להוכיח אותם. ועד רבה, יספר להם דברי נחמה, איך עתידה ירושלים להיבנות, איך הקדוש ברוך הוא יבוא וישב בתוכה, איך יקבץ את הגלויות מארבעת ענפות הארץ, איך נעלה כולנו לבית המקדש ברינה, איך יהיה ראש השנה בבית המקדש, איך יהיה לעתיד לבוא יום הכיפורים, איזה יום. מה, היו באים בבית שני, לפי החשבון, היו כמעט 12 מיליון יהודים מגיעים לתוך בית המקדש. ולא אמר אדם, צר לי המקום שעלים בירושלים. והגמרא אומרת, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. מה זה צפופים? מאיזה מילה זה צפוף? צף. לא יכולים לעמוד את הרצפה, לא היו מחזיקים את הרצפה. היה מרוב הדוחק, אז כולם היו עומדים באוויר. אבל כשעה שהוא משתחווה, פתאום נהיה רווח. וכן בשעת הבידוי, שלא ישמע אחד את השני, הוא אומר, עשיתי ככה, שנה עשיתי ככה, גנבתי, ומתוודא. שמע אותו, ואחר כך יבזה אותו, יגיד לו, אני שמעתי אותך יריב איתו באמצע השנה, שמעתי אותך ביום כיפור, ואמרת כך וכך, שלא ישמע. אז היו, כל אחד היה לו 400. אז תראה איזה ניסים ונפלאות. הכהן הגדול היה מתוודא, שמעו אותו במרחק, היה רומאי, שהגיע המושל הרומאי על הסוס ביום כיפור, שמע אותו מרחק 12 קילומטר מירושלים. תארו לכם מה היה. איזה קול היה לו. היום מקטירים את הקטורת. היה אחד החכמים בגמרא אומר, עזים של בית אבא היו ביריחו. יריחו רחוקה 20 וכמה קילומטר מירושלים. והרוח הייתה מביאה את הריח של הקטורת, העזים היו מתעקשות מהריח של הקטורת בבית המקדש. תארו לכם מה היה. והיו רואים את ענן הקטורת עולה ישר, מתמר ועולה כעמוד. למה? היו שמים בו, אנחנו אומרים, מעלה עשן כלשהו, זה עשב מיוחד ששמו מעלה עשן. שם אותו מעט, שמה כזה, כמו טבק, כמה אתה לוקח, ככה טיפה. זה שמה, לערבית. שם בקטורת, זה היה גורם שהקטורת יעלה בקו ישר למעלה. מתמר ועולה. ויותר מזה, היה ניסים ונפלאות. המזבח שהיו מקריבים עליו קורבנות, הוא היה במקום פתוח בבית המקדש, בחצר. אז העשן עולה, יורד גשם, יש רוח. ירושלים, אתה יודע איזה רוח שערה יש לפעמים? אתה שומע את השריקות, אני שבוע שעבר היה שריקות בבית, תומע איזה שריקות. החלון היה סגור טוב, היה קצת פתוח, אז הזעקות. אז היה עשן, היה רוח, לא נצחה רוח עשן המערכה. אפילו הקורבן של בית המקדש כל יום, לא הרוח לא הייתה מזיזה אותו. וכולם היו רואים מרחוק את עשן המערכה, והגויים רואים ואומרים איזה בית זה, כך ידע עתיד למור. תראו מה היה את המקדש, בעזרת השם, על ידי שאנחנו נתחזק ונתאמץ, בעזרת השם יבוא הגאולה בנחת ולא בצער. שלא יהיו אבדות בישראל ולא ימות אף אחד מישראל, וכולם ישובו בתשובה שלמה ויזכו לראות בני משיח, עין בעין יראו, ושוב אדוני ציון במהרה בימינו, אמן. נצח סלע ועת, תזכו למצוות, תזכו לחיים טובים ומאושרים.